הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזרים בפרק החמישי של הלכות שאלה ופיקדון. פרק זה עוסק במקרים שונים של פשיעה או חיסרון ידיעה מצד השומר. פתח הרמב״ם בהלכה א', מי שהפקידו אצלו מעות של עניים, דיינו מעות של צדקה מיועדות לחלוקה לעניים, או של פדיון שבועים, ופשע בהם שלא שמר עליהם כראוי וכך נגנבו המעות. הרי אף על פי שאפילו שומר חינם חייב על הפשיעה, מכל מקום באופן זה שהוא שומר מעות של צדקה של עניים או של פדיון שבועים, הרי הוא פטור אף על הפשיעה. שנאמר בפרשת משפטים לעניין חיובי השומרים, כי יתני של רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור. והגמרא בפרק החובל דורשת לשמור ולא לחלק לעניים. דיינו שחיובי השומר כלפי המפקיד הוא רק שהפקיד אצלו ממון שלו לשמירה. אך כשהפקיד אצלו ממון המיועד לחלוקה לעניים, לא חלים עליו חיובי השומר. ואין לשאול מדוע הוא לא התחייב כלפי העניים בממון שפשע בו, שרי ממון זה שייך להם. על כך מוסיף הרמב״ם, והרי הוא ממון שאין לו טובים, שאף אחד מהעניים אינו יכול לתבוע אותו על הממון שפשע בו, משום שיכול השומר לומר שמה הממון היה ניתן לעני אחר. ורשי כתב שמדובר שהמעות נמסרו לו על מנת שהוא יחלקם לעניים או יפדה בהם שבועים. ורק באופן זה הדבר מתמעט ממה שנאמר לשמור, שרק אם הוא מקבל את הפיקדון כדי לשומרו, הרי הוא חייב בחיובי השומרים ולא על מנת לחלקו לעניים. וכלפי העניים הוא פטור משום שכאמור זהו ממון שאין לו טובים. ואנחנו משנה למד כך גם בדברי הרמב״ם. אפרים כתב שמסתימה דברי הרמב״ם משמע שסבר שדין זהו בכל מקרה שבו נמסרו לו מעות של עניים לשמירה, אף שהוא אמור להשיבם למפקיד ולא לחלקם לעניים. ואפילו אם באו עליו גנבים וביקשו לגנוב את ממונו וקדם השומר והציל את עצמו בממון המיועד לפדיון שבועים, על ידי שמסר את המעות הללו לגנבים, אף שהמציל את עצמו בממון חברו חייב, הרי הוא פטור, משום שאין לך פדיון שבועים גדול מזה, שהרי הוא פדה את עצמו מיד הגנבים. אך כתבו התוספות שזהו דווקא כשלא היה לו ממון אחר בידו באותה שעה, שרק אז נחשב הדבר לפדיון שבועים, שהרי אם לא היה נותן להם את הממון הזה, הם היו פוגעים בו. וכך נפסק בשולחן ערוך. ומכל מקום כתבו התוספות שאף אם הוא אדם עמיד שבאו עליו הגנבים מחמת עושרו, באם לא היה בידו ממון משלו באותה שעה כדי לתת להם ונתן להם את מעות פדיון השבועים, הרי הוא פטור. והוסיף אסמה שאף אם יש לו ממון במקום אחר, מכל מקום כל שאין הממון כעת בידו, נחשב הדבר שאין לו ממון אחר. אך במה דברים אמורים שפטור השומר בכל האופנים הללו, בשאין זה הממון מופקד לעניי מקום זה או לשבועים אלו? דיינו שהממון המופקד בידו של השומר אינו מיועד לעניי מקום מסוים או לשבועים מסוימים. שאז באם פשע בהם ונגנבו, אין עני או שבוי מסוים יכול לתבוע אותו, ואם יציל את עצמו בהם, הרי ישתמש בהם למטרתם שפדיון שבועים. אבל אם היו המעות מיועדים ומיוחדים לעניים האלו, דהיינו לחלקם לעניים מסוימים, או שהיו מיוחדים ומיועדים לשבועים אלו, לפדות בהם שבועים מסוימים, והרי הוא קצוץ להן, שקצו וידוע חלקו של כל עני ועני בממון זה, הרי זה ממון שיש לו טובין, שכל אחד מהעניים או מהשבועים יכול לתבוע ממנו את חלקו בממון, ולפיכך חל עליו החיוב כלפיהם וישלם אם פשע בשמירתו, או אם טוען ששמר כראוי, שווה שלא פשע כדרך כל השומרים. ומבאר עליכם משנה שאף כאשר באו עליו גנבים והוא קדם והציל את עצמו בממון השבועים, הוא יהיה חייב באופן זה, אף שהוא ישתמש בממון לפדיון השבועים שלו עצמו, משום שהדין הוא שממון המיועד לפדיון שבועי אחד לא ניתן לפדות בו שבועי אחר. הלכה ב', המפקיד אצל חברו ממון או כלים חשובים, ובאו עליו על השומר גנבים ליטול את ממונו, וקדם השומר ונתן להם את הפיקדון על מנת להציל את עצמו, דיינו כדי להציל את ממונו, הרי באם היה השומר עמוד שהוא בעל ממון, דיינו שהוא נחשב לאדם עשיר, הרי זה חייב לשלם למפקיד את דמי הפיקדון שנתן לגנבים, משום שחזקתו שבגללו דיינו מחמת עושרו באו אליו הגנבים, ונמצא הזה מציל את עצמו בממון חברו שהדין בזה שחייב, ואם אינו עמוד שאיננו נחשב כאדם בעל ממון, הרי חזקתו שלא באו לביתו הגנבים בגלל הממון שלו, אלא לשם הפיקדון. הם שמו שמופקדים אצלו ממון או כלים חשובים, והם באו לביתו במיוחד כדי לגונבם. ולפיכך, כאשר הוא מסר לגנבים את הפיקדון, הרי זה פטור מלשלם לי ועליו. וכן כל כיוצא בזה באופנים דומים. ומקור הדבר הוא מעשה המובא בפרק הגוזל, בשומר שהופקדה אצלו כוס כסף לשמירה, ובאו עליו גנבים ונתן להם את הכוס על מנת שיעזבו. ופתר רבי את השומר. ושאל אותו אביי, הרי האדם זה הוא מציל עצמו בממון חברו, שדינו שחייב לשלם לחברו. הוא מסיק שם רבשי שהדין תלוי במצבו של השומר, שבאם הוא מוחזק כאדם עמיד, אנו תולים שמחמתו באו הגנבים, והוא יהיה חייב לשלם משום מציל עצמו בממון חברו, אך באם אינו מוחזק כעמיד, אנו תולים שהגיעו הגנבים מחמת כוס הכסף, ובאופן זה אינו חייב לשלם את דמיה. כתב המגיד משנה שמסתימה דברי הרמב״ם משמע שהוא פטור אף אם לא היו יכולים הגנבים למצוא את הפיקדון ואם לא היה נותן להם אותו. ובאירוע תוספות בטעם הפטור באופן זה שלא באו גנבים אלא בשביל הפיקדון, אף שלמעשה הוא מסר להם אותו כדי להציל את ממונו, שזהו משום שמן הסתם לא קיבל שמירה על הפיקדון, אלא על דעת שבאם יבואו גנבים בשביל הפיקדון לא יהיה חייב לתת להם את שלו. ואבן עזל ביאר שכאשר הגנבים באו רק מחמת הפיקדון, הרי יש לפיקדון דין רודף, כיוון שמחמתו באו עליו הגנבים, ופיכך רשאי השומר להיפטר ממנו על מנת להציל את עצמו ואף את ממונו, וכפי שפסק הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק לגבי ספינה שחשבה להישבר מכובד המסע, ועמד אחד מהן וזרק את המסע לים, שפטור משום שיש למסע דין רודף. ודין זה שייך רק כאשר הוא הפקיד אצלו ממון או כלים חשובים, כפי שכתב הרמב"ם בתחילת ההלכה, וכמו המעשה המובא בגמרא של כוס הכסף, שרק אז באים אינו עמוד שיש לו ממון, חזקתו שלא באו אלא בשביל הפיקדון. הלכה ג' המפקיד אצל חברו כלים או פירות, ובאו גנבים וגנבום בפניו ושתק, ואילו היה שומר צובח, היו באים בני אדם ומצילין אותן. דיינו את הכלים או הפירות של הפיקדון, הועיל ולא צבח לעזרה, הרי זה פושע בשמירתו וחייב לשלם, וכן כל כיוצא בזה באופנים דומים. דאף אם הוא שומר חינם, חלה עליו החובה לקרוא לעזרה, באם אין הדבר כרוך בתשלומי ממון, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכות שכירות. ובהלכה הבאה התבאר דין שניים שהפקידו אצל שומר אחד, ואין השומר יודע מה הפקיד כל אחד מהם. הלכה ד' שניים שהפקידו מאות בנפרד אצל שומר אחד, זה הפקיד 100 וזה הפקיד 200. וכשבאים שניהם כל אחד לתבוע את פקדונו, הרי כל אחד משניהם אומר לשומר, אני הוא זה שהפקדתי אצלך את ה-200. והשומר אומר להם, אני יודע מי הפקיד את ה-100 ומי הפקיד את ה-200. הרי הדין הוא שישבע כל אחד מהן שהוא זה שהפקיד את ה-200, כדין כל נשבע ונוטל. דהיינו כדין כל המקומות שבהם תקנו חכמים שישבע התובע ואיתול, שעליו להישבע בנקיטת חפץ של קדושה בידו כספר תורה. ויתן השומר 200 לזה ו-200 לזה, הוא מפסיד 100 מביתו, שהרי הוא צריך לשלם לשניהם 400, בעוד ששניהם יפקידו אצלו רק 300. והטעם שהוא צריך להוסיף 100 מכיסו מעבר לסכום הפיקדון, ומשום שהרי הוא פושע בכך שלא ידע מי הוא בעל ה-200, שבשעה שיפקידו אצלו היה לו לשומר לכתוב את שם כל אחד מהם על כיס המאות שלו, שעל השומר לעשות זאת משום שחלק מחובת השמירה שלו היא לדעת למי להשיב את הפיקדון שלו. ומה שצריך לכתוב שם גם על כיס ה-200 וגם על כיס ה-100, ולא די שיכתוב רק על כיס ה-200, וממילא נודע שבעל ה-100 הוא השני, מבאר אסמה שזהו משום שגם על כיס ה-100 עדיין יש לחשוש שמא יבוא אדם שלישי ויתבע אותו. ולפיכך כחלק מחובת השמירה עליו לכתוב את שם כל מפקיד על הכיס שלו. ולפי זה גם אם אדם אחד יפקיד אצלו כיס מאות, עליו לכתוב את שמו על הכיס. והטעם שהם צריכים להישבע אף שהשומר פשע, והרי במקרה רגיל שבו השומר פשע על השומר לשלם ללא שהמפקיד יישבע, מבאר המגיד משנה שבשונה ממקרה שפשע ועל ידי זה עבד החפץ, הרי כאן כיוון שהדבר ידוע שאינו חייב לשניהם יותר מ-300, לפיכך הטילו חכמים שבועה על כל אחד מהם שהוא בעל ה-200. לפיכך, מכיוון שחיובו לתת לכל אחד 200 ומשום שהוא פשע בכך שלא כתב את שמו של כל אחד מהם על כיסו, באים הביאו לו השניים כאחד, דהיינו ביחד ובבת אחת 300 שהיו אגודים בקרח אחד, דהיינו כרוכים יחד בחבילה אחת, אך מכל מקום הם אמרו לו שה-200 הם של אחד מהם וה-100 של השני, ולאחר מכן כאשר באו וטבעו את הפיקדון, הרי כל אחד מהם אומר שה-200 הם שלי, הרי באופן זה הדין הוא שנותן מנה, דהיינו 100 לזה ומנה לזה, והשאר ה-100 הנוספים יהיה מונח אצלו עד לעולם, או עד שיודע אחד לחברו. וכן כתבו רשי והרייבד שהשומר משאיר את המנה הנותר בידו. אך המורדכי כתב בשם האור זרוע שיהיה המנה הנותר מונח בבית דין. ומה שכתב הרמב״ם שיהיה המנה מונח אצלו עד לעולם, הרי בגמרא נאמר שיהיה מונח עד שיבוא אליהו. וכתב אסמה שאין כוונת הרמב״ם שיהיה מונח לעולם ממש, שרי כשיבוא אליהו הנביא יתברר למי שייך המנה השלישי. אלא כוונתו שיהיה מונח המנה אצל השומר לזמן רב, ומתוך כך יבוא הרמאי להודות. וכפי שממשיך הרמב״ם שיהיה המנה מונח אצלו עד לעולם, או עד שיודע אחד לחברו. והטעם שאומרים שהמנה השלישי יהיה מונח, ואין אומרים שיחלקו אותו ביניהם כמו בשניים אוחזים בתלית, מבאר רש"י שאין אומרים יחלוקו, באם ידוע לנו שיש בין שני הטוענים אחד שהוא בוודאי רמאי, שבשניים אוחזים בתלית ייתכן שכל אחד מהם חושב שהוא זה שהגביה קודם. מה שאין כן כאן, שהאחד מהם בוודאי מרמה כאשר הוא טוען שהפקיד 200 בעוד שהוא הפקיד למעשה רק 100. והתוספות מבארים שאין אומרים יחלוקו, אלא אם כן החלוקה יכולה להיות אמת. וכמו בתלית, שייתכן ששניהם הרימו אותה יחד. אבל כאן, שהאחד יפקיד 200 והשני יפקיד 100, אין החלוקה ביניהם של המנה השלישי יכולה להיות אמת. ולפיכך הדין הוא שיהיה מונח. והטעם שבאופן זה הוא נחשב כפושע על כך שהוא לא דאג לדעת למי שייך ה-200 ולמי שייך המנה, שהרי הוא אומר להם, כיוון שראיתי בשעת הפיקדון שאין אתם מקפידים זה על זה, שהרי הבאתם את כל ה-300 בקרך אחד, הרי אף אני לא התרחתי את עצמי לדע ולזכור תמיד מי הוא בעל המאה ומי הוא בעל המאתיים. ובאופן זה השומר לא פשע ומשום כך אין הוא חייב להוציא מאה מביתו. ומדברי הרמב״ם משמע שדין זה נאמר רק כאשר הפקידו אצלו בקרך אחד ממש. אך באם כל אחד הביא את כספו בחבילה נפרדת, אף ששניהם באו להפקיד יחד, הרי הוא חייב לשלם לכל אחד מהם 200. הראשונים אחרים סוברים שאף כשהפקידו בשתי חבילות, באם הפקידו יחד, גילו את דעתם שלא חשדו האחד בשני, ואינו חייב לתת לכל אחד 200. וכן אם הפקידו אצלו שני אנשים, שני כלים, אחד גדול ואחד קטן, וכל אחד ואחד מהם אומר אני הוא בעל הכלי הגדול, והשומר אומר אני יודע מי הפקיד את הגדול ומי הפקיד את הקטן, ובאם כל אחד מהם הפקיד את כליו בנפרד, יישבו שניהם, דיינו שכל אחד מהם יישבה שהכלי הגדול הוא שלו, ויתן השומר את הכלי הגדול לאחד מהם, ודמי הכלי הגדול לשני, וישאר לו לשומר הכלי הקטן, שהרי הוא פושע בכך שאינו יודע למי שייך הכלי הגדול, משום שבשעה שהם הפקידו הפקידו אצלו את הכלים, היה לו לכתוב שם כל אחד מהם על כליו, וכאמור זוהי חלק מחובת השמירה שלו, ולפיכך עליו לתת להם את הכלי הגדול ודמי הכלי הגדול, ולקחת את הכלי הקטן לעצמו, ולהפסיד את ההפרש שבין הכלי הקטן לבין דמי הכלי הגדול שנותן להם. אך זהו רק שכל אחד מהם יפקיד את כליו בנפרד, אך באם הביאו את שני הכלים בקרך אחד כאחד, דיינו שהביאו מיחד בחבילה אחת, וכל אחד מהם טוען אני הוא בעל הכלי הגדול, הרי כיוון שבאופן זה לא פשע השומר במה שלא כתב את שמותם, שהרי הוא אומר להם כיוון שראיתי שאין אתם מקפידים זה על זה והבאתם את שני הכלים בקרך אחד, לפיכך לא טרחתי לזכור איזה כלי שייך לכל אחד מכם, הרי הדין הוא שנותן השומר את הכלי הקטן לאחד מהם ודמי הכלי הקטן לשני, דיינו שהוא מוכר את הכלי הגדול ומתוך הדמים שהוא מקבל הוא נותן את דמי הכלי הקטן לשני, והשאר שאר הדמים של הכלי הגדול יהיה מונח אצלו עד שיודע אחד לחברו או עד לעולם. וכן מי שקיבל פיקדון מאדם אחד ותבעו שניים, זה אומר אני הוא בעל הפיקדון וזה אומר אני הוא בעל הפיקדון, והשומר אומר להם אחד מכם הוא בעל הפיקדון ואני יודע מי הוא, הרי כיוון שהשומר הוא פושע בכך שאיננו יודע מי הוא בעל הפיקדון, שהיה לו לכתוב את שם בעל הפיקדון על הפיקדון, הרי הדין הוא שישלם לשניהם, שייתן לאחד מהם את הפיקדון ולשני את דמי הפיקדון. וכתבו הטור הסמה והשח שצריך כל אחד מהם להישבע שהוא בעל הפיקדון, ורק אז חייב השומר לשלם לשניהם. וכן שניים שהפקידו שתי בהימות אצל רועה אחד ומתה אחת מהן ואינו יודע של מי הייתה, שכל אחד מהם טוען שהבהימה שנותרה היא שלו, הרי גם כאן הוא פשע בכך שאינו יודע למי שייכת כל אחת מהבהימות שהיה לו לכתוב זאת, ולפיכך ישלם השומר לשניהם, שמשיב את הבהימה שנותרה לאחד מהם ודמי הבהימה לשני. ובמקרה של הבהימות לא נאמר הבדל בין אם הפקידו יחד או שהפקיד כל אחד לבדו, ומבאר התוספות שרק בהפקדת מאות יכול השומר לטעון שלא הקפיד על רשימת שמותיהם על גבי הכיסים, משום שראה שהם לא מקפידים זה על זה בשעת הפיקדון וסמכו האחד על חברו שלא יתבע את ממונו. אך בבהימות לא שייך לטעון שהיה להם להקפיד ולא להפקיד את הבהימות זה בפני זה, שרי שמירת הבהימות היא בגלוי. וגם אם יפקיד האחד שלא בפני חברו, עדיין יוכל חברו לראות את הבהימה שיפקיד חברו ולטעון שהיא שלו, כך שלא ירוויח כלום אם יפקיד בנפרד. כך שבמה שיפקידו יחד אין הוכחה שאינם מקפידים זה על זה, וכיוון שכך חייב הרואה לרשום למי שייך את כל בהימה גם כשיפקידו יחד. אך באם יפקידו השניים את בהמותיהם בעדרו של הרועה שלו מדעתו, ומתה אחת מהן ואינו יודע של מי היא הייתה, מניח את הבהמה שנותרה בחיים ביניהם ומסתלק, ואין הכוונה שהוא מניח את הבהמה לידם ומסתלק מהמקום, אלא כפי שממשיך הרמב״ם, ותהיה הבהמה מונחת עד שיודע אחד לחברו או עד שירצו לחלוק אותה ביניהם, שבוודאי הכוונה שתהיה הבהמה מונחת בבית דין או ביד אדם נאמן, וכפי שכתב הריטב"ו. ובטעם הדבר שבבהמה, בשונה מהמעות או הכלים, אינו משאירה אצלו, מבארים המפרשים שיש הרבה טרחה בשמירת הבהמה, ולפיכך השומר רוצה להוציאה מתחת ידו. הרייבד כתב שהדברים כפשוטם, שמניח את הבהמה בין שני הטובים והוא מסתלק. וכתבו התוספות שאין הכוונה שהניחו את הבהמות בעדרו שלא מדעתו כלל, שרי באופן זה הוא לא התחייב כלל בשמירתם, ופשוט שהוא אינו חייב להם כלום. אלא הכוונה אף במקרה שסיכמו עמו שהם מביאים לו את הבהמות והוא יהיה השומר שלהם, אלא שהוא לא ראה בשעה שהניחו את הבהמות בעדר. ומכיוון שהוא לא ראה בשעה שהם הניחו את הבהמות, הרי הוא לא יכול היה לדעת איזו בהמה שייכת לכל אחד מהם, ואין הוא פושע בכך שאינו יודע למי שייכת הבהמה שנשארה, ולפיכך הוא מניח את הבהמה ביניהם ומסתלק. ובהלכה הבאה התבהר חישוב החיסרון בפיקדון פירות. הלכה, היי, המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה השומר לא יערבה מפירותיו. כדי שיהיה ברור מה הם פירותיו ומה הם פירות הפיקדון, ובפרט שכפי שהתבהר, פירות דרכם להיחסר, מחמת ריקבון, אכברים וכדומה, וכשיערבה הם לא ידע כמה חסרו פירותיו וכמה חסרו פירות הפיקדון. ואם עבר וערב את פירות הפיקדון עם פירותיו, וחסרו הפירות ואינו יודע כמה חסרו מפירותיו וכמה חסרו מפירות הפיקדון, הרי יחשב השומר כמה היה הפיקדון שהובא לו בתחילה וכמה הוסיף עליו משלו, ויראה כמה חסר הפיקדון בסך הכל, ויחשב את חסרון הפיקדון ביחס לחיסרון הכללי, וייתן לו את הנותר ממה שיפקיד אחר שישבע השומר. דהיינו שאם היה פיקדון שאה וירבוע השומר עם שתי שאים משלו, ואתה יש כאן שלוש שאים ששליש מהם של המפקיד ושני שליש של השומר, הרי מחשבים גם בחיסרון ששליש ממנו מפירותיו של המפקיד ושני שליש מפירותיו של השומר. כך שבאם חסרו מהפירות חצי שאה שהם שלושה קבים, שבשאה יש שישה קבים, הרי אנו אומרים שקו אחד חסר משל המפקיד ושני קבים משל השומר, כך שהוא מוריד מהשאה של הפיקדון שנתן לו קו ומשיב לו רק חמישה קבים. שסביר הדבר שהחיסרון היה בשיעור דומה בפירותיו של המפקיד ובפירותיו של השומר. וכתב המגיד משנה שהטעם שחייב השומר להישבע שנחסרו הפירות, ומשום שטענתו היא כטענת נאנסו שחייב להישבע עליה מהתורה. וכתבו הבח, הפרישה והשח, שמה שהשומר צריך להישבע זהו רק שנחסרו הפירות יותר מהשיעור שדרכם להיחסר. שהתבהר שיעור זה בהמשך ההלכה, שאז צריך השומר להישבע שלא נעשה חיסרון היתר מחמת פשיעתו. אך באם חסרו הפירות כרגילותם, פטור השומר משבועה. וכל זה כשהוא יודע כמה מהפירות שלו נמצאים בתערובת, שהוא יודע כמה פירות משלו הניח שם והוא לא נטל מהם כלל. אבל אם נסתפק מהן שהשומר לקח חלק מהפירות שבתערובת ולא ידע כמה נסתפק, הרי מכיוון שהוא לא יודע כמה פירות אמורים להיות בכלל התערובת, הרי הוא לא יכול לחשב כמה חסרה כל התערובת ולפי זה להוריד מהפיקדון, הרי באופן זה יוציא לו את חסרונו, דהיינו שיפחית לו השומר מהפיקדון את מה שנחסר, לפי מה שהדרך להתחסר מהפירות או התבועה. שהשיעורים בזה הם שלחיתים או לאורז כלוף מחסיר או לא מהפיקדון ארבעה קבין ומחצה לכל קור, שבכל קור ישנם 30 שאה ובכל שאה ישנם 6 קבים. כך שהוא משיב למפקיד קור דיינו 30 שאה פחות 3/4 שאה, שזהו חיסרון של 2.5%. לסעורים או לדוחן מחסירו לו 9 קבין לכל קור, דיינו שאה ומחצה, שהוא מחסיר לו 5%. לחוסמין, שזהו סוג של חיטה שיש בה יותר פסולת, ולזרע פשטן בגבעוליו, שגם בו יש הרבה פסולת, וכך גם לאורז שאינו כלוף, שכמובן יש בו יותר פסולת מאורז כלוף, מחסירו שלוש שאין לכל קור, שזהו חיסרון של 10%. וכמידה הזאת מחסיר לכל שנה ושנה, שהשיעורים שנתבהרו הוא מה שהדרך להיחסר מכל אחד מהמינים הללו במשך שנה. כך שבאם הפיקדון היה אצלו כמה שנים, עליו לחסר בהתאם. אך כמובן שהניקוי הוא לפי חשבון מה שנשתייר מהשנים הקודמות. וכגון בקוסמין שבשנה הראשונה הוא מנקה לו עשירית, הרי בשנה השנייה הוא מנקה עשירית ממה שנותר לאחר הניקוי הראשון. וכתב השיטה מקובצת שלחצי שנה מחסירו חצי מהשיעורים הללו, ולשליש שנה מחסירו שליש מהשיעורים הללו, וכן על זה הדרך. אך לחיורה סביר הדבר שבאם התבועה הייתה אצלו רק למשך שבוע, עליו להחסיר פחות מלפי השיעורים הללו. וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שכל השיעורים הללו שנאמרו במשנה בפרק המפקיד לא נאמרו אלא בזמנם של התנאים ובארץ ישראל. אך בזמנים אחרים ומקומות אחרים דנים בכל מקום לפי תבועת אותה המדינה ולפי האווירה, לפי מה שידוע אצל אנשיה מדרך חסרון התבועות אצלם. אך במה דברים אמורים שהשומר מחסיר לו מהפיקדון כפי השיעורים הללו, כשמדד לו המפקיד את התבועה שהפקיד אצלו בימות הגורן, דיינו בזמן הכנסת התבועה לגורן בעודה יבשה בימות החמה, וגם החזיר לו השומר את התבועה בימות הגורן. אבל אם מדד לו את התבועה שהפקיד אצלו בימות הגורן כשהייתה יבשה, והחזיר לו השומר את התבועה בימות הגשמים כשהיא רטובה, הרי אינו מוציא לו את חסרונו כלל, אלא עליו להשיב לו את אותה הכמות שהפקיד אצלו, מפני שהן מותירות בימות הגשמים על ידי שמתנפחות מחמת רטיבות הגשמים והקור, ונפח זה משלים את החיסרון. ואם יפקיד אצלו יין והשומר ירבו עם יינו ונסתפק השומר מהתערובת ואינו יודע כמה נסתפק, הרי זה מוציא לו שטות ליין. דהיינו שהשומר מפחית לו מכמות היין שיפקיד אצלו שישית. מבאר רש"י שכן דרכו של היין להתחסר מחמת בליית הקנקנים. וכתבו המפרשים שחלק מהיין גם יתעדה. ואם יפקיד אצלו שמן, מחסיר לו השומר 3 לוגין שמן לכל 100 לוגין, דהיינו 3%. לוג ומחצה מחמת השמרים, שבמשך הזמן שהשמן היה אצל השומר, שקו השמרים בתחתית הקנקן, ולוג ומחצה מחמת הבלע, דהיינו מה שבלו הקנקנים מהשמן. ואף שביין הוא מוציא לו על הבליה הרבה יותר, ששישיתי למעלה מ-16 לוג ל-100, הרי זה מפני שהשמן סמיך יותר מהיין ונפלא פחות ממנו בקנקנים. ואם היו הקנקנים ישנים שאינם בולים, אינו מוציא לו אלא לוג ומחצה שמחמת השמרים, ולא מחסיר לו את הלוג ומחצה שמחמת הבלע. אך ביין לא כתב הרמב״ם חילוק בין קנקן ישן לחדש, וכתב הבך שהוא מנקה לו שטות אף בקנקן ישן, משום שהיין נבלע אף בקנקן ישן, וכאמור היין אף מתעדה. ועד אתה נתבהר דין השומר שקיבל פירות במידה ידועה, אלא שמאחר שהרוון עם פירותיו וחסרו, אינו יודע כמה חסרו. ובהלכה הבאה, התבהר דין השומר שמלכתחילה אינו יודע מהי כמות הפיקדון שהופקדה אצלו או מהו שוביו. הלכה ו', שומר שהפקיד אצלו חברו פירות שאינן מדודין, שהפקיד אצלו כמות של פירות ללא שמדד ושקל אותם, כך שאין השומר יודע את מידתם, והרוון השומר עם פירותיו ולא מדדן, דיינו שהוא לא מדד גם את מידת הפירות שהוא ערב עם פירות הפיקדון, כך שלא ניתן לדעת מהי מידת פירות הפיקדון, הרי זה פושע במה שהרוון עם פירותיו, שעצם העובדה שהוא קיבל כמות של פירות ללא שהוא יודע את מידתם, אין בכך משום פשיעה, שרי כל זמן שפירות הפיקדון עומדים לעצמם, יכולו להשיבן כפי שהם, אך כאשר הרוון עם פירותיו ללא מידה, יש בכך פשיעה, משום שכך הוא איננו יודע כמה הם פירות הפיקדון שעליו להשיבם. ובאים פשע שומר והרוון עם פירותיו, הוא בא בעל הפיקדון לתבוע את פירותיו ואומר שכך וכך היו, שבעל הפיקדון טוען שהוא מדד את הפירות וכך הייתה מידתם, והשומר אומר איני יודע מה הייתה מידתם, הרי זה ישלם השומר את הפירות כפי המידה שטוען המפקיד, אף בלא שבועה של המפקיד, שהרי בעצם הודעתו שקיבל את הפירות לשמירה חייב השומר את עצמו בתשלומין, שהוא חייב להשיב פירות לפחות בשווי של פרוטה, וכתב הראש שצריך לומר שאכן השומר מודה בכך שהפירות היו שווים לפחות פרוטה, ומכיוון שהוא מודה שהוא חייב להשיב לו לפחות פרוטה, הרי הוא מודה במקצת, ונתחייב שבועה על כל שאר הפירות שטוען המפקיד שהוא הפקיד אצלו, ומכיוון שהשומר אינו יודע כמה הוא חייב, כך שהוא אינו יכול להישבע שאין הוא חייב לו את כמות הפירות שטוען המפקיד, נמצא השומר זה חייב שבועה שאינו יכול להישבע, והדין הוא שמחויב שבועה שאינו יכול להישבע משלם, ולפיכך עליו לשלם את כל כמות הפירות שטובע ממנו המפקיד. וכזה הורו רבותיי הרב רבינו יוסף הלוי, שזהו הרי מיגש, ורבו שזהו הריף. וכן הדין בכל שומר שנתחייב לשלם עבור פיקדון שעבד ממנו, שאין בו בעיה של אי ידיעת הכמות, או כגון שמדובר בכלי מסוים, אלא שאמר השומר, איני יודע כמה היה שווה הפיקדון, וכמה דמים אני חייב לשלם עליו. והבעלים אומרים, אנו יודעים את שוויו, וכך וכך היה שווה, ואילו הדמים שאתה צריך לשלם לנו. הרי הדין הוא שיתלו הבעלים כפי שווי הדמים שתבו בלא שבועה. אך זהו בתנאי שיתנו הבעלים שיפקידו אצלו דבר שאין עמודין בו. דהיינו שסביר הדבר לפי ממונם שיהיה דבר כזה אצלם, או שרגילים להפקיד אצלם דבר כזה. שבאם הוא לא עמוד בכך, אין הבעלים נאמן ליטון שיפקיד אצלו חפץ בשווי כזה. ואף שהמפקיד אינו חייב שבועה על כך, הרי יש לשומר להחרים על מי שלקח ממנו ממון יתר מן הראוי לו. שהגאונים תקנו במקרים מסוימים של תביעות ממוניות שבהם אין מחייבים שבועה, שמכל מקום יכול השני להטיל עליו חרם שהוא סוג של כללה באם הוא מרמה. אכן הוא יכול להזכיר את שמו, אלא הוא מטיל חרם סתם על מי שנטל ממנו ממון שלא כדין. וכך גם כאן יכול השומר להטיל חרם סתם על מי שלקח ממנו ממון יותר ממה שהוא חייב לשלם. ומניין שהדין כך הוא שבאופן זה חייב השומר לשלם את כל מה שטוען המפקיד, הגה בעצמך, חשוב בדעתך והשתדל להבין. במקרה שהפקיד אצלו חברו כיס מלא זהובים, ופשע בו השומר, ובאו הבעלים לתבוע את הכיס ואומרים 200 דינר היו בו, והשומר אומר בוודאי היו בו דינרים, אבל איני יודע כמה היו. הרי נמצא שזה השומר מודה במקצת הטענה, שהרי הוא מודה שהיו בכיס דינרים, ואם כן הוא מודה שהוא חייב לו ממון השווה פרוטה, ואם כן הוא מתחייב בשבועה על שאר הדינרים, ולפיכך דינו של שומר זה כתוען 200, דהיינו כדין התובע את חברו 200 דינרים משום שהלווה לו וכדומה, והודה לו במקצת, כגון שאמר לביתי ממך 100, ואמר על השאר איני יודע, שאיני יודע אם לביתי ממך גם את 100 הנוספים, שמאחר שהוא מודה במקצת, הרי הוא מתחייב שבועה על 100 הנוספים, אך מכיוון שהוא אומר שאינו יודע אם הוא חייב אותם, אינו יכול להישבע עליהם, וממילא הוא מחויב שבועה ואינו יכול להישבע, הוא משלם כמו שהתבהר בהלכות טוען וניתן, ואם כן כך גם בנידון דידן, כשהפקיד אצלו כיס מלא זהובים ופשע בו השומר ונתחייב לשלם, הרי מכיוון שהשומר מודה שהיו בכיס דינרים ונתחייב לשלמם, הרי הוא מתחייב שבועת מודה במקצת על שאר הדינרים, ומכיוון שאינו יכול להישבע עליהם שהרי אינו יודע כמה דינרים היו, הרי מתוך שאינו יכול להישבע משלם, ולפיכך עליו לשלם את כל 200 הדינרים. אחריו ידמסיק שאינה דבר דומה לדין המובא בגמרא, שבאים טוען על חברו שהלווה לו 100, ועלה אומר 50 אני חייב לך ו50 איני יודע אם אני חייב, שעליו לשלם את כל כל המאה, ומכיוון שהוא מודה במקצת והתחייב שבועה, הרי מתוך שאינו יכול להישבע משלם, שבהלוואה היה ללווה לדעת כמה לווה. לפיכך, כאשר הוא אומר שאינו יודע, אנו חוששים שהוא רוצה להתחמק מהשבועה, ורק בכזה אופן הדין הוא שמתוך שאינו יכול להישבע משלם. אבל במקרה כמו של פיקדון שקיבל בו כיס מלא זהובים, שהוא מראש לא קיבל אותם במניין, ולא היה לו לדעת כמה זהובים יהיה שם, הרי כאשר הוא אומר שאינו יודע כמה זהובים היו שם, אף שהוא מתחייב בשבועת מודה במקצת ואינו יכול להישבע, באופן זה אין אומרים מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אך הרמב״ם סבר על פי שיטת רבותיו, שאף באופן שלא היה לו לדעת, אנו אומרים שמתוך שאינו יכול להישבע משלם, ומבארים, התומים, התרום הסקרי, הנשיא וסמישפוט, הרבקי ואיגר ועוד, שהרמב״ם סבר שמעיקר הדין המודה במקצת יתחייב לשלם את החלק שכפר בו. אלא שנתנה לו התורה אפשרות לפתור את עצמו מהתשלומים על ידי שישבע. ולפיכך במקום שאינו יכול להישבע ולפתור את עצמו, נשארו עליו חיובי התשלומים. ועל פי זה התבאר שאף במקרה שלא היה לו לדעת, מכיוון שלמעשה הוא מחויב שבועה ואינו יכול להישבע, עליו לשלם. ובהלכה הבאה התבאר הדין כאשר הן המפקיד והן השומר אינם יודעים מה היה הפיקדון. הלכה זין, מת אביו והניח לו בירושה שק צרור, דהיינו שק קשור, ואינו יודע מה יש בו, והפקידו של חברו לשומרו ללא שבדק תחילה מה יש בתוכו, ופשע בו חברו ונגנב או עבד שנתחייב השומר לשלם, והמפקיד אומר, איני יודע מה היו בו בשק, שמה מרגליות היו בו, כך שאתה חייב לשלם לי ממון רב, וכן השומר אומר, איני יודע כמה אני חייב לשלם, שמה זכוכית היה מלא השק, שאינה שווה הרבה ממון, הרי שורת הדין שאני אומר בטענה זו, דהיינו כאשר המפקיד טוען שאינו יודע ואף השומר אומר שאינו יודע. הרי במקרה זה אומר הרמב״ם שהדין הוא שישבע השומר בתקנת חכמים שאינו ברשותו, שכן הוא הדין בכל שומר שמודה שפשע והוא מתחייב לשלם, שעליו להישבע שאין החפץ ברשותו משום שאנו חוששים שמה עיניו נתן בו. ולפיכך אף באופן זה על השומר להישבע שעסק אינו ברשותו, ויכלול בשבועתו על ידי גלגול שבועה שאינו יודע בוודאי שהיה בו בשק הצרור יתר על שווה כך וכך. דהיינו שאף השומר מודה שהיה בשק לפחות שווי מסוים כגון שווי של זכוכית, ועליו להישבע שלא ידוע לו שהיה בשק מעבר לשווי זה, וישלם לבעל הפיקדון כפי השווי של מה שהודה בו שבוודאי היה שווי זה בשק, וכן כל כיוצא בזה באופנים דומים. אכן השומר חייב לשלם מעבר למינימום שהוא חושב שהיה בו כגון זכוכית, שהרי טענת המפקיד היא רק שם המרגליות היו בו. ומשום כך הוא אף אינו חייב בשבועה דהורייתא של מודה במקצת. אלא שמאחר שהוא חייב להישבע שבועה דרבנן שאינו ברשותו, מגלגלין עליו שבועה שאינו יודע שהיה בשק דבר השווה יותר מזכוכית. ואתה מביא הרמב״ם מעשה המובא בתלמוד ירושלמי במסכת בבא קמא, במקרה דומה של טענות בין המפקיד לבין השומר, אלא שבמקרה זה המפקיד טוען ברי והשומר טוען שמה, ולפיכך המפקיד נשבע ונוטל כפי מה שטוען. מעשה באחד שהפקיד שק צרור אצל חברו, ולא היה יודע השומר מה יש בו, הוא פשע בו השומר ועבד בפשיעתו, והמפקיד אומר חלי דיינו תכשיטי זהב ומרגליות וכיוצא בהן היו בו שהם יקרים מאוד, והשומר אומר איני יודע מה היה בו, שם הספיגים שזוהי פסולת כסף או חול היו בו, ששוויה המועט ביותר, ואמרו חכמים שבאופן זה שהמפקיד טוען ברי שהיו בו דברים יקרים, והשומר אומר שאינו יודע, הרי שווה בעל הפיקדון שיש בשק הצרור ממון כפי טענתו, ויטול מהשומר כפי שטבע ממנו. היינו שווי של תכשיטי זהב ומרגליות. אך זהו רק בתנאי שאיתן המפקיד שהיה בשק דבר שהוא עמוד בו, היינו דבר שסביר שיהיה אצלו לפי ממונו, או דבר שהוא עמוד להפקידו אצלו, שהוא לחשב לאדם נאמן ואחראי, ואנשים עשויים להפקיד אצלו דברים יקרים כאלו. והטעם שבעל הפיקדון נשבע ונוטל את מה שהוא תובע זהו משום שבאופן זה טוען בעל הפיקדון ברי שהיו בשק תכשיטי זהב ומרגליות, ואילו השומר טוען טענת שמה שאינו יודע מה היה בשק. ואף שבאופן כזה כאשר התובע טוען כור חיטים יש לי בידך והנתבע אומר אני יודע אם חיטים הוא או שעורים, פסק הרמב"ם הלכות טוען וניתן שהנתבע נשבע שאינו יודע הוא משלם רק שעורים. מבאר השח שמכיוון שכאן מדובר בפיקדון עשו בו תקנה שישבע המפקיד ויטול כדי שהשומר ייזהר בשמירת הפיקדון. שנשאלת השאלה למה נשבע כאן במקרה זה המובא בתלמוד ירושלמי בעל הפיקדון ורק כך הוא נוטל את הממון כפי שטוען, ואיננו אומרים שמכיוון שהשומר מודה במקצת והוא טוען שאינו יודע, הרי מתוך שאינו יכול להישבע משלם, וכך הוא מתחייב בתשלומים ללא צורך בשבועת המפקיד, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת. הבהר הרמב״ם לפי שבמקרה זה, בשונה מהמקרה של ההלכה הקודמת, אין השומר מחויב שבועה מדאורייתא, שרי אפילו אם לשומר הייתה טענת ברי, שמה שהודה השומר ואמר זהו שברי לי שהיה שק מלא סיגים. והמפקיד אומר מרגליות היו בו, לא היה חייב השומר שבועה דאורייטה של מודה במקצת, אלא היה השומר נשבע אסת, שזו שבועה קלה ללא נקיטת חפץ שתקנו חכמי הגמרא בכל מקרה של תביעת ממון, והוא היה נפטר בשבועה זו. וטעם הדבר שאין בזה חיוב שבועה דאורייטה של מודה במקצת, משום שזהו כמו שטענו חיתים והודה לו בסעורים, שאף שהוא מודה שהוא חייב לסעורים, שהסעורים שוות פחות מהחיתים, הרי אין הדבר נחשב שהוא מודה במקצת, מכיוון שהוא מכחיש לגמרי את טענתו שהוא חייב לו חיתים, והוא טוען שהוא חייב לו מין אחר של סעורים, שבאופן זה אין חייבים שבועה מדאורייטה של מודה במקצת, אלא שבועה תסד בלבד כחופר הכל. וכך גם כאן, אף אם השומר היה טוען שהוא יודע שעסק היה מלא סיגים, הוא לא היה חייב שבועה דאורייטה של מודה במקצת, שהוא כופר לגמרי בטענת המפקיד שעסק היה מלא מרגליות, והוא טוען שהוא חייב לו דבר אחר לגמרי שהוא סיגים, כך שהוא היה חייב רק שבועת הסת, ולפיכך כאשר הוא טוען שאינו יודע מה היה בסק, כך שהוא לא יכול להישבע את שבועת הסת, אין אנו אומרים מתוך שאינו יכול להישבע משלם, משום שדין זה לא נאמר אלא בשבועה דאורייטה. וכן, כל כך יוצא בזה במקרים דומים, ובהלכות טוען וניתן התבהרו עיקרי הדברים. והרבי דיסיק שרם מפקיד תובע שק מלא תכשיטי זהב ומרגליות, והשומר מודה שהוא הפקיד אצלו שק, אלא שאומר שאינו יודע מה היה בתוך השק. ומכיוון שהודה שהפקיד אצלו שק, הרי יש כאן הודעה ממין הטענה בשווה פרוטה, מחייבת שבועה דאורייטה של מודה במקצת, ואם כן, מכיוון שאינו יודע מה היה בתוך השק ואינו יכול להישבע על כך, עליו לשלם כפי טענת המפקיד. ובירה של תגיבורים בשיטת הרמב״ם שהמפקיד אינו תובע כלל את השומר על השק, אלא רק על מה שיש בתוך השק. ולפיכך אין הודעת השומר על השק נחשבת להודעה כלל כדי לחייבו שבועה מהתורה. וכאן מסתיים הפרק החמישי של הלכות שאלה ופיקדון.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.